עצומה בפרחים עלויה עם הצירי יבשות לאהבה נחמה ורענה היא ידויה ופנינים של כל חסד נחתה ונחנה נוחה אנשנה כגם של אתנת הערה ונחנה ללך הישנה כגם של אתנת הערה לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו טובה גם גורו רבנה מנדלה גם מריאת הימי. ועכשיו יש סדרה של פסוקים שבאים לעזור לנו באותם המקומות שאנחנו מובסים, אותם המקומות שאנחנו נופלים קורבן לנגעים שלנו. החלטתי להיות בודיסטווה גדולה ולעשות הרבה טוב בעולם וללמוד איך לעשות טוב לאחרים ולעשות טוב לעצמי, ומישהו אמר לי משהו והתעצבנתי והתרגזתי והתרתחתי ואני נפלתי. אז הנה עכשיו הוא מדבר עלינו. עכשיו יש סדרה של פסוקים מאוד יפים.
עוד קודם, בפרק 5 של ספרו מאסטר שנטידבה מדבר על פיתוח הסחירה והדריכות כדי להשיג שליטה בנגעים. בפסוק 28 בפרק 5 הוא אומר, הנגעים הם כמו עדת שודדים העורבים להזדמנות להתקיף, וכשזו מגיעה הם גוזלים את חסדנו ומחסלים כל סיכוי לחיים בעולמות הטובים. כך שזה אויב נורא ואכזר. הוא דן בהם הרבה גם בפרק 6 וגם בפרק 8. וגם בפרק שלפנינו, בפסוק 60, הוא אומר,
אנחנו מוקפים בנגעים, אנחנו נגועים עד העצם. כן, יש לנו השקפה שגויה, אנחנו לא מבינים. אז הוא אומר, את מוקף תימצא בעדת הנגעים, התבצר בפניהם בריבו אופנים, כמו אריה המוקף בלהקת שואלים, התייצב כחומה מול צבא הנגעים. ללמוד שמה, התבצר בפניהם. הוא משתמש כל הזמן בדימויים של מלחמה. איך אני אתבצר בפני הכעס? הוא נותן לנו פרק שלם עם עצות של מה לעשות עם כעס, למשל, פרק 6. מישהו הלך וספר והגיע ל-60 עצות שונות. איזה 60 עצות שונות מה לעשות כשעולה הכעס. כשאנחנו במלחמה, אנחנו מקימים מבצרים. אנחנו מקימים חומות. בפסוק 61, אנחנו יכולים לעשות את זה בתודעה שלנו, להתבצר מול הנגעים. הוא אומר, גם אם נטוש יימצא במדבר, דואג האדם לעיניו להגן. אתה במדבר ויש רוחות עם הרבה חול, אז אנחנו דואגים להגן על העיניים שלנו, הוא אומר. כך גם אם נטוש תימצא במצוקה, מוקף בנגעי רוחך, להם אל תיתן שום שליטה, תגן על עצמך. איך אני מגינה על עצמך?
אנחנו יכולים להתגונן מפניהם על ידי פיתוח הנוגדנים לכל אחד מהם. למשל,
אם אני יודעת שבמצבים מסוימים אני נוטה להתכעס, אני אוציא את עצמי מהמצבים האלה, עד שאני אתחזק מספיק לא להתכעס. ואם באה מחשבה כועסת, ואם אני מבינה שזה יחזור אליי, על ידי שמישהו יתקיף אותי, כי זקינה זה צורה של תוקפנות, אז אני לא נושא למחשבה הזאת להימשך. וזה אחד מנדרי הבודיסטווה. באות מחשבות של כעס, הבודיסטווה לא מרשה למחשבות כאלה להמשיך. הוא נדר. מה קרה אם הוא נתן למחשבה להמשיך, למרות שהוא נדר? כשהוא יבדוק את זה ביומן, הוא ישים לב, לפני שעה, התרגזתי על מישהו, ועד עכשיו אני עוד כועס עליו. ואז הוא אולי יעצור, כי הוא ישים לב מה הוא עושה. אז הנדרים מהווים כללי אימון, כמו משקולות שמתאמן האדם שרוצה לוותר שרירים, אותו דבר.
ויש שורה של תרופות נגד לנגעים השונים. למשל, תרופת הנגד לכעס היא פיתוח אורך רוח, לקנאה, טוב לב ושמחה באושרו של הזולת. וכוונת זדון תמוגר על ידי חמלה.
והוא ממשיך פסוק 62, הוא אומר, אם אתה נכנס למשחק הזה, של הבודיסטווה, אם אתה נכנס להתנהגות הזאת, אתה אומר, כמו ילד, ומי שמחפשים הנאה במשחקם, כך יפיקו גם הם הנאה מפועלם.
בתענוג ללא שובע יפנו לעיסוקם, שאותם ממלא בשמחה.
אתה עושה את זה בכיף. באות מחשבות של טינה, או של כעס, או של שנאה, ואני עכשיו, הכיף שלי זה לתפוס אותם ולעצור אותם, זה הכיף שלי.
פסוק 63. אנשים עמלים למען אושרם, אך אין כל הרובה כי לאושר יוביל עמלם. כיצד ייתכן כי אושר תדע ללא העשייה שאותו מביאה? הוא מדבר על העשייה שאושר מביאה. אלה הם התרגולים הרוחניים במעשים האלטרואיסטיים של לוחם הרוח למען הזולת.
ועם האימון והכוח, ככל שעושים את זה יותר, מתפסיגים יותר שליטה עליהם. איך אמר אסטר מגרג'נה, בהדרגה, אם אתם מתרגלים ככה, אז האוקיינוס העצום של סמסרה הופך לשלולית קטנה, וכל מה שנשאר זה לדלג עליה. ככה הוא משווה את זה. הנגעים האלה שהרסו אותנו במשך עידנים, הם הולכים ופוחדים. כי מה? כי הם ריקים. כי אין להם שום קיום עצמי. אם אתם חפשו את הכעס הזה, אז לא תמצאו אותו. אתם מזינים אותו על ידי שאתם ממשיכים להתנהג ככה. אז הוא אומר, תתחילי לפעול כנגד. הוא נותן לנו עוד כמה דוגמאות. בפסוק 67. הוא מתאר לנו מצב, אתם בדוק רב, עם יריב סבא קרבות, מישהו מנוסה, והוא מכוון אליכם את החרב, הוא אומר. מה אתה תעשה אז? מה אתה תעשה? אתה תנסה לחמוק, נכון? אתה תנסה לחמוק מהחרב, הוא אומר. כאדם אשר חרב שלוחה לעברו, תוך דו קרב עם יריף סבא קרבות, כך עמוק מחרבם של ניגי רוחך, והנחת על אויב זה מכה אנושה. בדיוק כמו שאתה עושה בקרב רגיל. אבל עכשיו אתה עושה את זה עם הכעס שלך, עם השנאה שלך, עם הקינה שלך, עם כל החברה האלה. עם אלה אתה מנהל קרב. או שהוא נותן דוגמה אחרת. אתם נמצאים בקרב חרבות, ונשמטה לכם החרב. תוך כדי קרב. מה תעשו? הוא אומר, מיד תחושו להרים אותה, נכון? כי האויב לא מחכה. לא תגידו, היום אני זמן לתרגל כי אני עסוקה. לא, חיי בסכנה.
אז זו הדוגמה שהוא נותן בפסוק 68. בפחד תחוש להרים את החרב שנשמטה מידך בעיצומו של הקרב. כך גם אם תשמוט את נשקה של זכירה, חוש מהר וחזור לאחוז בו. זכור את אימת השאול.
אם התקיף אתכם נגע רוחני, מיד תרימו את החרב, את מה? את ההגנות שלכם, את המבצרים שלכם.
כאן הוא מזכיר במיוחד את הנשק של זכירה, אותו גורם שאנו מפתחים במדיטציה, ואשר עוזר לנו לתפוס את הנגע ביבו, לפני שהוא מספיק לגרום נזקים. כמובן שהנשק כולל
את כל מה שהוא כותב בפרק 6, מה לעשות עם הכעסים. את כל ההבנה שלכם של קרמה וריקות תביאו, ולגידו, לא, אני לא נותן. אני לא נותן לכעס להמשיך. כי אחרת הוא אומר, בפסוק 69, כמו שהרעל בגוף מתפשט בשעה של זרם אדם או חודר, כך גם הרע, אם ימצא לו פרצה, יתפשט וירעיל את הלב. אומר, אם תרשו למחשבות האלה,
לשלוט בתודעתכם,
אפילו קצת, אם אתם לא עושים מאמץ פעיל להילחם בהם, הם ירעילו אתכם. הם כבר רגילים, הם כבר מאומנים, הם כבר עשו את זה הרבה זמן. ובסוף 70 זה התשובה האולטימטיבית לכל מי שאומר, אני לא יכול. אני לא יכול, אין לי כוח. אז הוא נותן לנו דוגמה, מצייר לנו מצב כזה.
כלי של שמן הוא דוחף לידיך, מלא עד גדותיו, ובחרב שלופה מאיים על חייך, באם תאבד אפילו טיפה אחת. כך מוטל גם עליך היוגי, להיות מרוכז בתרבולך.
נניח שמישהו דוחף לך ליד, כי הרי מלאה שמן עד גדותיה, ומכוון אקדח אליך. הוא אומר, עכשיו אתה תלך מפה עד קצה החדר בלי לשפוך אף טיפה, אחרת אני יורה בך. הוא הולך איתך עם האקדח. ומה אתם תעשו? אתם תהיו מאוד 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 זהירים שלא לשפוך אף טיפה, נכון? אם אתם מבינים שכל פעם שאתם נותנים למחשבה שלילית, למחשבה של כעס או קנאה, להשתולל במים שלכם, שזה הורג אתכם, זה כמו האקדח. אז אתם תהיו מאוד מאוד זהירים, אתם תפתחו מה שאנחנו קוראים ששין ודרמפה בטיבטית. אתם תהיו מאוד דרוכים למה קורה במים שלכם. ותמיד תזכרו כשזה בא, או, רגע, קרמה, ריקות, אני לא יכולה להרשות את זה, זה יחזור אליי. זה הדוגמה שהוא נותן. הוא אומר, אתם יכולים. עובדה, אם מישהו ייתן לכם את הקערית הזאת ויעמוד עם אקדח, אתם תאכלו. יש סיפורים על האישה הקטנה שהתינוק שלה מתחת למסעית, והאישה הקטנה מרימה את המסעית. כשצריך, אם אתם מבינים את האימה של זה, אתם תעשו את זה. למה אנחנו עוד לא עושים את זה? כי עוד לא הבנו. כי עוד לא הבנו מספיק. איך כל העולם שלנו נקבע על ידי הקרמה, על ידי המעשים שלנו. והמחשבות שלנו, בעיקר המחשבות שלנו. כי זה מה שאנחנו עושים רוב הזמן. זה מה שקראנו הקרינה בעוצמה נמוכה שמצטברת. ואת זה להרבה קשה לתפוס. זה לא שאנחנו הולכים ורוצחים כל רגע, אבל מחשבות תוקפניות יש לנו הרבה. אנחנו צריכים ללמוד לתפוס אותן, אנחנו צריכים לפתח את המיומנות הזאת של הדריכות ושל הסחירה, למידה מקסימלית. זה לוחם הרוח. זה מה שעושה אותו גיבור. זה הגיבור. מדיטציה מאוד עוזרת לזה. למעשה, קשה להצליח ממש בעבודה הזאת בלי מדיטציה. כי בחיי יום-יום, הדברים קורים מהר ואנחנו מגיבים מהר ואנחנו מוצנים לתגובות, אנחנו רגילים לתגובות. כדי שנפתח את הדריכות הזאת, את הערנות הזאת, את המודעות הזאת, בחיי יום-יום אנחנו חייבים לפתח אותה קודם על הכרית בתנאים מבוקרים. כשאנחנו בשתיקה ובעיניים עצומות ומנותקים קצת מהעולם, שם אנחנו עושים את זה. איך אנחנו עושים את זה שם? אותם המחשבות שבאות לנו בחיי יום-יום, באות על הכרית, זה אותו מיינד. שם אנחנו מתחילים לעבוד איתם, כי שם אנחנו מתאמנים ולפתח מודעות ולפתח ערנות. ואז היכולת הזאת ממשיכה איתנו לחיי יום-יום. להפך, אם בחיי יום-יום אנחנו מתאמנים, המדיטציה שלנו נהיית יותר טובה, כי אנחנו יותר מאומנים, המודעות שלנו גדלה, אחד מזין את השני. ויש לו דוגמה, 71.
בשעה שנחש זוחל אל חיכך, מיד תחוש וצנק ממקומך. ככה לך מיד להתעשת ולקום את יופי ולאות ועצלות.
הוא לוקח לאות ועצלות. אוקיי, לא היום, אין לי כוח היום. אין לי זמן היום. אין לי מצב רוח היום. שלוש הצורות של לאות ועצלות מופיעות. הוא לימד אותנו מיד בהתחלת הפרק. זה כמו נחש. מיד תזנק. כי אם תיתן להם, הם יתפשטו כמו רעל בגופך. סוף 73 אומר,
ותפגוש במכר, או בכל שתעשה, התמקד בהרהר עם מניע יחיד. כיצד אוכל לתרגל מודעות בנסיבות שבהן נמצא?
אם תפגוש במכר, או מה שלא תעשה, הוא אומר, או שאתה פוגש מישהו, או שאתה עושה משהו. אם אתה בודיסטווה, אם אתה מתרגל את הדרך להערה, הוא אומר, התמקד והר עם מניע יחיד. הדבר היחיד שצריך לעניין אותך בכל מה שאתה עושה בעולם החיצוני. הוא אומר, איך אני יכול לתרגל מודעות במצב הזה? איך אני יכול להיות מודע? לא להגיב באופן מותנה, אלא להגיב בצורה שתבנה את ההערה שלי, על פי הנדרים שלי. וזה אימון, זה לא קורה ביום אחד. זה לא שביום אחד תהיו מודעים לגמרי ותתפסו כל דבר. זה אימון, ועם האימון, זה מוכרח להגיע, כמו כל אימון.
יש עוד נושא
אחד שבו נסיים. פסוק 64.
פודרי סורצ'ק ודרנק צישים, דופה נמנה, גומפמה. פודרי סור, חודו של התאר. צ'קפה, זה להימשך. דרנק צי, הדבש, שין, כמו. דופה נם, דברים שבהם אנחנו חושקים. נום פעמי, לא תסבע.
לעולם לא תסבע מדברים שתחשק, שכמוהם כדבש על חודו של התאר.
והמשך הפסוק אומר,
בסבירה של החסד שפריו ושלווה, דווקא שם אתה מסתפק במועט. זה פסוק מאוד חזק. לא הקראתי אותו במספיק פאטוס, אבל אתם יכולים להוסיף את זה בעצמכם. הוא אומר, מה אנחנו עושים כל הזמן? אנחנו כל הזמן מחפשים הנאות. אנחנו כל הזמן מחפשים את הנאות העולם הזה, ואתם זוכרים בשיחות שלנו על האושר, עשינו הבחנה בין הנאות ואושר, זה לא אותו דבר. אנחנו כל הזמן מחפשים הנאות, והוא משווה את הנאות האלה לדבש על חודו של התאר. למה? אני רוצה את המכונית הזאת, אני עובדת קשה, הוא נניע שהשגתי אותה, הוא אומר, זה כמו דבש על חודו של התאר. אתם לא רואים את התאר שהדבש מכסה, אתם מלקקים את הדבש והתאר חותך אתכם. למה? כי היא מוכרחה להתקלות. הדבר הזה שכל כך נחשפתי אליו, מוכרח להתקלקל, כי הוא בא מקרמה. והקרמות שלנו הן לא תאורות, כי לא הבנו קרמה וריקות. לא הבנו את המנגנון הזה. אז זה מוכרח להילקח מאיתנו. או שזה יתקלקל, או שזה יהרוג אותנו, או שזה לא יתקלקל ולא יהרוג אותנו, יעבור זמן וכבר לא נרצה את זה, כי זה כבר התיישן. כי יש מודלים יותר יפים, יותר מחדשים. 60 גיגביט לא מספיק, צריך 80 גיגביט. אייפוד שחור לא מספיק טוב, צריך אייפוד ורוד. ואין כמו היצרנים לעורר בנו את התאבון לדברים האלה עוד ועוד ועוד, ואנחנו ממשיכים להסתובב בסחחרת הזאת. זה דבש על חודו של התאר. אנחנו צריכים להבין שהדרך הזאת לא יכולה להצליח. לא יכולה להצליח. נשיג אותו, נרצה עוד אותו. נשיג בית, נרצה בית יותר גדול. אין לזה סוף. אין לזה סוף. או שזה יתקלקל לנו, או שזה יעורר בנו חשק לעוד. ונמשיך להסתובב בסחחרת. וטבעם זה התאר. זה תאר שמכוסה בקצת דבש. וזה מבלבל אותנו. זה מה שסמסרה עושה. היא אומרת, קחי אותי, קחי אותי. אם רק יהיה לך את זה, יהיה לך טוב. וזה תמיד מחזיב. זה תמיד מחזיב. במוקדם או במאוחר זה מחזיב. בינתיים זה ממכר אותנו. ובינתיים אנחנו איבדנו זמן, כי היינו עסוקים בלרוץ אחרי זה. אז מעצם טבעו זה סבל. אז הוא אומר, אתה כל הזמן רץ אחרי הדברים האלה שיביאו סבל. במוקדם או במאוחר יביאו סבל. בצבירה של החסד שפריו הוא שלווה, דווקא שם אתה מסתפק במועד. דווקא שם אין לך זמן.
זה פסוק שמכוון אותנו לפתח תפנית. הבנה אמיתית שכל מה שקיים בחיינו הוא סבל. התפנית היא חיונית משום שאם לא תאמין שחייך הם סבל, לא תנסה להשתחרר מגלגל הסבל. ברגע שתבין כיצד אתה סובל, תבין גם שכל האחרים סובלים בדיוק באותו האופן. וזה יוביל לשאיפה להארה. למשאלה להתאמץ ולתרגל על מנת לשחרר את כל היצורים מכל סבל ולהביאם לכל עושר אפשרי. התפנית מושגת במלואה כאשר חדלה המשיכה למה שאנחנו קוראים הדברים הטובים של החיים. ואתה חושב יומם וליל על השגת שחרור. או כפי שאומר זו ג'סון קאפה כל כך יפה. משכך תהגה ולהינוגי העולם התשוקה לא תאור אף לרגע. ושאיפת חופש בלב יום וליל תהמה, או אז בתפנית אל הרוח תזכה. פסוק 65 מתאר יפה את חדוות המאמץ של הבודיסטווה. ועל כן מיד כשהשלמת משימה, אשלך עצמך למשימה הבאה. כמו פיל מיוזע בצהריו של יום חם, הצולל חשקל ובשמחה לאגם. ובפסוק האחרון בפרק, מאסטר שנטידבה אומר, כמו הנית של כותנה, המונה מכל מה שברוח קל, כך הפעל, מונה על ידי הנחישות, דבר שוודאי יפעל להגדיל את כוחותיך הלחושיים. ישנם שני סוגים של כוחות הלחושיים, המתפתחים כתוצאה מטיפוח מתמיד של חלוות המאמץ ונחישות בתרגול הרוחני. סוג אחד של כוחות אל-טבעיים, המתפתחים כתוצאה מתרגול טוב, נקרא הסוג השגרתי או הנמוך או הארצי. זה כולל יכולות כמו תעופה בשמיים, יכולת היעלמות, קריאת מחשבות, ראיית חיים קודמים, ידיעת העתיד וכו'. אלו מועילים מאוד לבודיסטווה על מנת להיות יעיל במאמציו למען הזולת. לעומתם, יש סוג שני של כוחות אל-טבעיים, שהם כוחות נשגבים, אלו המלווים את ההגעה להארה, תודעה כל יודעת, אהבה מושלמת, חמלה לכל הבורים, והיכולת להופיע בין צפור גופים על צפור פלנטות, על מנת לעזור לאין צפור יצורים בדיוק בצורה הנכונה. וכמובן, בסופו של דבר, המאמץ שאותו אנו שואפים לטפח, בא להביא אותנו לשם. בסדנה זו עסקנו
בפרק 7 של הספר, של מאסטר שנטידבה. פרק 8 הוא פרק על מדיטציה, ושם מאסטר שנטידבה מלמד את מחיקת הקו ביני ובין זולתי, ואני מקווה לעשות את זה כאן בעתיד, כי זה פרק מאוד חשוב, מאוד מעניין ומאוד מאוד חשוב. ממנו הוא מתקדם לפרק 9, שהוא פרק על חוכמה, שאותו נעשה בצורת קורס פורמלי, ואני מקווה שכולכם תבואו. הוא פרק מדהים של מאסטר שנטידבה על ריקות ועל חוכמה. זה מאוד עוזר להעמיק את ההבנה ולסלק את כל הספקות שעולים בכם וכל השאלות שעולות כאן. מאוד חשוב. ואז בא פרק 10, שבו הוא מסיים את הספר, ולפי הסיפור על מאסטר שנטידבה, הוא נתן את כל הספר הזה כדרשה לנזירים, אחרי שהם זלזלו בו והם חיפשו דרכים להיפטר ממנו ולסלק אותו מן המנזר, וכשהוא הגיע לפרק 8, התחיל להתרומם באוויר, ואז הם כבר ראו שזלזלו באדם הלא נכון, ובפרק 9 הוא כבר בכלל עליה בשמיים, ואז הסיפור אומר שחלק מהנזירים שהיה להם כוחות הלחושיים, שמעו אותו, מדקלם אותו. אבל היה ויכוח אם בכלל היה פרק 10, כי הוא כבר התרחק. הוא נחת 200 מייל משמה, והם מצאו אותו יותר מאוחר, והתנצלו וביקשו שיחזור. הוא לא כל כך רצה לחזור יותר, אבל הם אמרו, ומה עם הטקסט? מה עם הספר המדהים הזה? אז הוא אומר, זה שמתי בין הקורות של הגג, אתם יכולים למצוא בחדר שבו הייתי. אז יש לנו את הספר. ופרק 10 שלו הוא כולו תפילה של בודיסטווה, של לעשות טוב בעולם. וחלק ממנו נכלל בטקס שיש לנו של נדרי המעיינה ליום אחד. הוא מופיע על האתר שלנו, אם אתם רוצים, אתם יכולים למצוא את זה שם. אז אני רוצה לעשות איתכם מדיטציה קצרה. תרשו לעצמכם להתפנק, תעצמו עיניים, ואני אקריא לכם את זה. מי ייתן, ובזכות חסד זה שפעלתי, יוטל כל יצור החי בכאב, או שיש בגופו או ברוחו מחלה, אל אוקיינוס עצום של עדנה. מי ייתן וכל היצורים החיים לא ידעו דאבה, לא יעוללו שום רעה, לא ידעו שום פחד ושום השפלה, ולעולם בלדהי רוחם נחיה. מי ייתן והעברים יפקחו עיניהם, והחרשים יחזרו לשמוע, ומי שגופם הותש בעמל, יחלימו וימצאו מרגוע. מי ייתן בכל מי שערום ימצא בגד, ומי שרעב ימצא מאכל, כל מי שצמא לו ימצא משקה, וכל עדנה שיש. לו ימלא מחסורם של מי שדלים, ונחמה לו תבוא למתייסרים, כל מי שמיואש לו ימצא תקווה, וכן עושר רב וסגסוג. לו יבואו מטרות ביתם, ויעלו יבולים שופעים, לו תבוא רפואה מכל תרופה, ותפילות טהורות יישאו פרי, מי ייתן ויזכו כל מי שחולים ברפואה מהירה ושלמה, וכל פגע ומחלה שיש בעולם יחדלו מיד לאלתר. לא תחדל חרדתם של מי שפוחדים, וישחררו כל מי שמשועבדים, מי שדל כוחו לא ימצא עוז ועוצמה, ולב כל הבריות ימלא בברכה. אתם יכולים לפקוח את העיניים, ואני רוצה להודות לכולכם על שאפשרתם את האירוע הזה, הוא לא היה קורה בלעדיכם, ונתתם לי את הזכות לשמוע את עצמי אומרת לכם את הדברים האלה, ולזרוע זרעים מדהימים במים שלי, אז תודה רבה. אני רוצה להודות לאנשים הנפלאים שאפשרו את האירוע הזה, נתחיל מנטלי שנותנת לה את המקום, אנחנו שולחים לה הרבה ברכות והמון תודה שהיא מאפשרת את האירועים האלה. אני רוצה להודות לאנשים שיושבים מאחורה וביניכם מפוזרים, שתורכים לעשות את ההקלטות, לידע אתכם, לכתוב את הרשימות, לתמל את הדברים, לערוך את ההקלטות, לייצר את הסידים בשבילכם, להסיע, לארגן, להביא לכאן את כל הציוד הזה, לשמור אותו, למצוא איפה הוא נמצא בין לבין, לעמוד על המצלמות. בלי סוף מאמץ נכנס כדי לאפשר את האירוע הזה, אז תודה לכולכם. קבוצה מאיתנו למדנו במשך שבוע מאוד מרוכז את נדרי הבודיסטווה, ומחר יערך כאן טקס של קבלת נדרי הבודיסטווה. אתם מוזמנים לצפות בטקס, זה זורי הזרעים מאוד מבורכים. אתם רוצים, זה יהיה כאן מחר בשעה 8. יהיה כאן מקושט יפה ובהכנה לטקס. נדרי הבודיסטווה אפשר לקחת בשתי רמות. אפשר לקחת ברמה של אני מתחייבת לאמן את עצמי לחשוב כמו בודיסטווה. אני מתחייבת לאמן את המיינד שלי לאחל כל הזמן טוב לאחרים. לשלוח אהבה לאחרים, לשלוח חמלה לאחרים, וכך הלאה, לשלוח שמחה לאחרים. כל אחד מכם, אם אתם רוצים, מוזמן לקחת את הנדרים ברמה הזאת. ברמה הזאת אין תנאים. כל אחד שרוצה לעשות את זה יכול לעשות את זה. יש את הרמה העמוקה יותר של להתחייב לדרכו של בודיסטווה, זה לקחת את הנדרים ולשמור עליהם. אז זה יינתן רק לאנשים ש... רוצים לעשות את זה ומרגישים מוכנים לעשות את זה בתנאי שהם לקחו את הקורס והשלימו את כל הדרישות של הקורס.
אני מבקשת להודות לך שוב על הרצי שאני מציעה בשביל כולם. אני מבקשת שתדברי לנו במהירות הבאה. מבקשת שתדברי אותנו בזה הרמה. אני מבקשת שתדברי אותנו באותו.
אתם יודעים, המורה שלי גשם מייקל הוא עבד בעולם היהלומים, ובעולם היהלומים יש את הנוהג שמגיעים להסכם על ידי שומרים מזל. כן? אז אני אבוא ואתם צריכים לעשות את השיעורים. מזל?
תודה.
ואנחנו נשאיר את תפילת הבודיסטווה לסיום. הלוואי שכל היצורים ואשר הם נמצאים יזכו להיות מאושרים, יזכו להיות חופשיים, וכל מחשבותיי, כל מילותיי, כל מעשיי בעולם מי יתן, יביאו קץ לשמחה. וכל מחשבותיי, כל מילותיי, כל מעשיי בעולם, מי יתן. ישימו קץ לשמחה. אז תודה רבה לכם, להתראות.